עכשיו נושא חדש, וכיוון שלמדנו ארבעה חודשים, אז הגיע הזמן להתחיל מההתחלה, ואני רוצה ללמוד אתכם קצת מה זה אמונה. זה נושא שנתחיל ללמוד אותו באלף אלול, זה כפרת עוונות, כי צריך קצת אמונה בשביל ללמוד מה זה אמונה. צריך גם קצת הבנה רוחנית, ולכן אני בכוונה משאיר את הנושא הזה לתקופה יותר מאוחרת, אחרי שכבר אנשים כבר קצת התחילו לבנות כלים רוחניים, להבין מושגים רוחניים. אז בואו נצעד במקורות שלפניכם, ואני אנסה דרך המקורות הללו להגיע לכמה מסקנות חשובות. הרמב״ם בתחילת הלכות יסודי התורה פרק א', אתם יודעים, הרמב״ם מתחיל את ספר ההלכה יד החזקה בהלכות יסודי התורה, שבעצם זה בירור עיקרי האמונה. והדבר הראשון כמובן היא מצוות האמונה. הרמב״ם כותב על זה גם בספר המצוות כמצווה הראשונה, וגם ביד החזקה הוא מזכיר את זה בתחילת הלכות יסודי התורה. אז בואו נקרא: יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל הנמצא, וכל הנמצאים משמיים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו. ואם יעלה לדעת שהוא אינו מצוי, אין דבר אחר יכול למצות. אם יעלה לדעת שאין כל הנמצאים מלבדו מצויים, הוא לבדו יהיה מצוי ולא יבטלו לביטולם, שכל הנמצאים צריכים לו והוא ברוך הוא אינו צריך להם ולא לאחד מהם, לפיכך אין אמיתתו כאמיתת אחד מהם. הרמב״ם בשלושת ההלכות הראשונות בעצם מגדיר את מצוות האמונה במציאות השם. אז אנחנו פה רוצים לשים לב לשני דברים. א', איך הרמב״ם קורא פה לאמונה?
ידיעה.
נכון, דבר מאוד מהותי, תראו שזה הולך לאורך כל הדרך, אלא שאחר כך קצת אנחנו נקשה על זה קושיות. אבל יסוד היסודות זה עמוד עמוד לידע. פשוט איך הרמב״ם קורא למצוות האמונה? לדעת. מה לדעת? לדעת אודות המצוי הראשון שהמציא את כל הנמצאים. איך אנחנו קולטים מה זה מציאות השם? הרי מציאות השם היא למעלה מכל מה שהשכל שלנו יכול לחשוב, למעלה מכל מה שהשכל שלנו יכול להשיג. אפילו בנבואת הספקלריה מהירה, שעליה אומר הרמב״ם שזה לא סתם נבואה, זה נבואה מסוג עליון, שבעצם המילה נבואה היא לא מתאימה לה, וקוראים לה נבואה רק בגלל שאין בשפה שלנו מילה לתאר את הנבואה של משה רבנו. אבל הרמב״ם כותב שהנבואה של משה רבנו זה סוג אחר לגמרי של נבואה מאשר נבואת שאר הנביאים. ואפילו בנבואת משה רבנו נאמר כי לא יראני האדם וחי. אז איך אפשר לדבר על מציאות השם שאי אפשר להשיג אותה לא בשכל ולא ברוח הקודש ולא בנבואה, ואפילו לא בנבואת הספקלר המהירה? אז הרמב״ם אומר שהנקודה הראשונה זה שאנחנו יודעים שהמציאות של הקדוש ברוך הוא המקור של כל הנמצאים. אנחנו רוצים להבין בכל זאת בשכל מה זה מציאות השם. אנחנו אומרים זו המצוי הראשון שהוא ממציא את כל הנמצאים, וכל הנמצאים משמיים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא ממיתת הימצאו. הוא מקור כל היש, אין עוד מלבדו. אין בעולם שום דבר, לא למעלה ולא למטה, שהוא קיים, שיש לו איזושהי מציאות עצמאית, אלא כל הנמצאים לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו. ביטוי מיוחד של הרמב״ם. אמיתת הימצאו, תכף אנחנו נגדיר יותר מה זה הביטוי הזה, אמיתת הימצאו. בסעיף ב' וג' אומר הרמב״ם הגדרה. אי אפשר להכניס לקו משווה את מציאות כל הנמצאים ואת מציאות השם יתברך. כי מציאות השם יתברך הוא המקור של כל הנמצאים, אבל הוא בלתי תלוי בהם. והרמב״ם אומר את זה בצורה הזאת, סעיף ב', אם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, אין דבר אחר יכול למצוא. כלומר, רצון השם הוא זה שמקיים את כל המציאות כולה. כל המציאות כולה תלויה בו, אין לה שום קיום בלעדיו. אבל מצד שני, להפך, זה לא כך. שגם יעלה על הדעת שאין כל הנמצאים מלבדו מצויים ומלבדו ימצאו. מציאות השם היא בלתי תלויה בבריאה. ולכן בעצם את מציאות השם העצמית עדיין אנחנו לא יודעים להגדיר, אבל אנחנו יודעים לפחות תכונה אחת שלה, שהיא מקור כל הנמצאים. אבל המציאות שלה היא שונה מהמציאות של כל הנמצאים. כי כל הנמצאים, המציאות שלהם זה לא מעצמם. המציאות שלהם היא מכוח חי העולמים. ריבונו של עולם שמחיה את הכל, הוא חי העולמים. הוא מקור כל החיות שיש בעולמים, הוא מקור כל היש. כל היש תלוי בו. אם הוא איננו רוצה שכל היש יהיה קיים, כל היש אינו קיים. אם הוא לא נמצא, שום דבר לא נמצא. אבל גם אם כל הנמצאים לא יימצאו, הוא לבדו ממשיך להיות קיים. אם יעלה לדעת שאין כל הנמצאים מצויים ולבדו ימצוי ולא ייבטלו לביטולם, שכל הנמצאים צריכים לו והוא אינו צריך להם ולא לאחד מהם, לפיכך אין אמיתתו כאמיתת אחד מהם. ואף על פי שאנחנו מדברים על מציאות, זה מציאות מסוג אחר. המציאות של כולם תלויה בו, והמציאות שלו אינו תלויה באף אחד. הוא שהנביא אומר והשם אלוקים אמת, הוא לבדו האמת ואין לאחר אמת כאמיתתו. הוא שהתורה אומרת אין עוד מלבדו, כלומר אין שם מצוי אמת מלבדו כמו. באמת, רק הוא לבדו יש לו אמת שאיננה תלויה בשום דבר אחר. כל דבר אחר בעולם, מציאותו ואמיתתו תלויה במציאות השם. המצוי הזה, נו, אז זה הגדרה. זוהי הגדרה הראשונה שאנחנו יכולים להבין במציאות השם. מה זה מציאות השם? אנחנו לא יכולים לראות ולא להשיג, אבל אנחנו יכולים להבין שהוא מקור כל היש. ובמילים מקור כל היש, אני מדבר על מציאות שהיא לא תלויה בכל היש, אבל היא ממציאה את כל היש, וכל היש בכל רגע ורגע תלוי בה. מבחינתנו, הצינור שלנו להבנת מציאות השם הוא דרך כל היש, במה שהיש הוא גילוי רצונו. ואין עוד מלבדו. וזה מה שאנחנו אומרים, השם אלוקינו, השם אחד. אחד, פירושו של דבר, אין בעולם שום דבר אחר, אלא הוא ורצונו המתפשט ומתגלה בכל הנמצאים. ולכן, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, כי אין שום מציאות בעולם, אלא זו שנבראת על ידי השם, ולכן היא חוזרת אליו, לעבוד אותו, לאהבה אותו, ולקיים את מצוותיו. וגם בכל נפשך, וגם בכל מאודיך. כי אין לך נפש אלא מפני שהשם רוצה, ואין לך ממון אלא מפני שהשם רוצה, וכל מה שגרור אותך השם רוצה, ואין שום מציאות, אין עוד מלבדו. וכיוון שאין עוד מלבדו, וכיוון שהשם הוא אחד, הוא נמצא בכל מקום, וכל מקום קיים אמיתת ומצאו, לכן, באמת כל החיים כולם הם מוארים מאור השם. לכן המציאות האלוקית זה לא רק שם, 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 שם. המציאות האלוקית היא בכל מקום. כי אין עוד מלבדו. כי אין שום דבר קיים בעולם אם לא שהשם רוצה באותו רגע שהוא יקיים קיים בשביל תכלית אלוקית. וכשאתה עושה את התכלית האלוקית, אתה נפגש עם רצון השם, אתה חי את רצון השם. החיות האלוקית נשקעת בך במה שאתה מקיים את רצונו. אז הוא מעל לכל השגה, ומציאותו היא בעצם בלתי תלויה בכולנו, אבל הוא נמצא בכל מקום, הוא מחיה את הכל. ולכן בעצם מציאותו כוללת את הכל. כל מה שאמרתי עכשיו, אני נוהג להשתמש ביטוי שהרב קוק משתמש, מקור כל היש. כל מה שהרמב"ם אמר עכשיו, הוא מכניס לתוך הביטוי הזה, ריבונו של עולם הוא מקור כל היש. ברור? המצוי הזה הוא אלוהי העולם, אדון כל הארץ, והוא המנהיג הגלגל בכוח שאין לו קץ ותכלית, בכוח שאין לו הפסק, שהגלגל קורס תמיד ואי אפשר שיסוף ולא מסבב, והוא ברוך הוא מסבב אותו בלא יד ובלא גוף. כאן כבר יש דבר נוסף. הוא לא סתם המציא את כל הנמצאים והלך לישון, אלא כיוון שהמציאות אין לה שום קיום בלעדו, בעצם כל קיום המציאות, כל תנועת המציאות, כל הדינמיקה של המציאות, זה הכל כל הזמן השגחה אלוקית. אני רוצה, הרמב״ם משתמש בטרמינולוגיה מדעית של תקופתו, גלגל, סובב את הגלגל. יש אנשים קוראים את זה, מרגישים מקור למילים האלה, כי מה לי ולגלגלים. אבל בעצם את אותם דברים אני יכול לתרגם פשוט רק בטרמינולוגיה מדעית מודרנית. הרמב״ם דיבר על פי הטרמינולוגיה המדעית של תקופתו, אבל אם תרצו נחזור ואומר את אותם דברים בטרמינולוגיה המודרנית. העולם הוא דינמי, זה אנחנו יודעים כל הזמן. גם של העיניים שלנו נראה כסטטי, הוא כל הזמן דינמי. העץ הזה, כן, שהוא נראה לנו דומם, עומד במקום אחד, אתם יודעים, הוא בנוי מיליארדי מולקולות, שבתוך כל מולקולות יש תנועה אדירה, של תנועה מהירה, של אלקטרונים ושל גרעינים בתוך המולקולה. יש אנרגיה אדירה שאילו לצויר לרגע אחד שהתנועה הזאת תיפסק, הכל קורס, כל השולחן היפה הזה הופך להיות לאבק תוך חלקיק שנייה ברגע שהתנועה האדירה הזאת תיפסק. ובעצם אנחנו היום יודעים מבחינה מדעית שכל המציאות כולה היא בתנועה, כל הזמן. יש בה אנרגיה, יש בה דינמיקה, ויש בה חיות, וכל הזמן זורמת, ומתפתחת, ומשתנה, ומתחלפת. וכל התנועה הזאת, יש בה הרבה ממדים, יש בה ממדי מקרו, יש בה ממדי מיקרו, יש בה תנועות קוסמיות, ושם צריך לקחת בחשבון את כל המסות האדירות של הגלקסיות, ושל כל המרחב האדיר שמשפיעים כל הזמן זה על זה, כוחות אדירים של משיכה, כוחות אדירים של כוחות אלקטרומגנטיים, ועד המיקרו, עד החלקיק הקטנטן, וכל הזמן המדע מפרק אותו לחלקיקים עוד יותר קטנים, ובתוך זה הכל חי, הכל תוסס, הכל נע. מה מקור החיות הזאת? ריבונו של עולם, רצון השם הוא זה שמקיים את כל הסדר המופלא הזה. אני ברשותכם אוסיף עוד כמה מילים. אתם יודעים שפלא החיים על כדור הלכת הזה שנקרא ארץ, אחד הדברים המופלאים ביותר שכל המחקר המדעי עוד בכלל לא מצליח להתקרב לפענוחו עד היום, עם כל המחקרים האדירים, עם כל הטכניקות המודרניות של שליחת טלסקופים לחלל כדי להתגבר על האטמוספירה, כדי לראות במרחב יותר גדול, לא הצליח האדם לזהות שום מקום בקוסמוס שיש בו חיים. למען האמת, אפילו לא שיש בו תנאי חיים מינימליים. הייתה התרגשות עצומה לפני כמה ימים שגילו איזשהו סימנים שאולי יש קצת משהו דומה למה לאיזשהו הרכב כימי של מולקולת מים לאחד מכוכבי הלכת הסמוכים. פיג דיל, מה שאומרים בעברי צחה. התנאים המאפשרים פיתוח כל המרחב האדיר שיש פה על פני כדור הארץ, הים והיבשה, הצומח והחי, זה פלא שאין דוגמתו. בשביל שהפלא הזה יתקיים, יש כאן התחברות של אלפי אלפי גורמים מדויקים בצורה מופלאה. מהמרחק אל השמש, שהיא לא מחממת יותר מדי ולא פחות מדי, עם התנועה המיוחדת של אותה אליפסה שיוצרת את כל תחלופי הקיץ והחורף, שיוצרים את מנגנון הצמיחה ואותם תהליכים ביולוגיים שבלעדם אי אפשר התחדשות של חיים, דרך האטמוספירה שמגינה מפני הקרינה הקוסמית ומפני המטאוריטים ושומרת על הטמפרטורה של כדור הארץ, ועד הפרשי לחצים וכוחות בתוך כל הקוסמוס, ועוד אין ספור תנאים שחלקם אני אפילו לא יודע, וחלקם זה לא הזמן להתחיל לתאר אותם, אבל הפלא הזה שפני כדור הארץ יש חיים, חיים עשירים, חיים מגוונים, זה דבר שאנחנו עד היום עוד לא מבינים אותו. וכל זה לפני שאנחנו מגיעים למה שנקרא אבולוציה, למה שנקרא התפתחות המינים. אתם הרי יודעים שהמדע המודרני ביותר מאשר שהתיאור של ששת ימי בראשית, כלומר אנרגיה, מים, יבשה, צומח, חי, אדם, זה הדרגה שמופיעה בפסוקים של מעשה בראשית, זה בדיוק מתאים לכל התיאוריות המדעיות על סדר התפתחות הקוסמוס והחיים על פני כדור הארץ. ובתוך כל זה עדיין עומד האדם ואיש לא יודע להסביר איך מתוך המסה התחילו להתפתח מערכות אורגניות של צומח, ואיש לא מסוגל להסביר איך מתוך המערכות האורגניות של הצומח מתחילים להתפתח צורות חיים. ואחרי כל ההסברים איש עוד לא יודע באמת לקשור את כל החטים ולהגיד באמת איך הופכים אורנג אוטנג לאדם משכיל. גם אלה שמאוד נהנים מחברת המשפחה של קופי השימפנזה, הם יודעים שיש להם מה שנקרא שטח מף באיזשהו קפיצה מוטציונית בהבנה בין אדם שיש לו שכל ודעת ובחירה חופשית ורצון רוחני של אידאות, ובין אותו בעל חי שקוראים לו קוף. אז האדם עדיין משתעשע ובמאמצים גדולים מקדם את היקפי הידע שלו, אבל כל מה שאמרתי עכשיו, אומר הרמב״ם בעצם, כל הסדר המופלא הזה הוא גם הומצא על ידי הקדוש ברוך הוא, הפך מאין ליש על ידי רצון השם, הוא גם מתקיים וממשיך לנוע ולהתפתח תוך כדי שמירת הסדרים באופן המפליא אין כל חושב. נכון? אחד מהפלאים הסטטיסטיים זה איך שכדור הארץ עדיין לא יתפרק. בהוליווד מדי פעם קמים אנשים שמשתעשים ברעיון לעשות סרטי קופה בשביל לתאר עוד גורם שבגללו כל כדור הארץ הופך לאבק פורח וכל המין האנושי חוזר להיות אבק. ופעם זה מלחמה אטומית, ופעם זה התפשטות חיידק אלים, ופעם שלישית זה פגיעת מטאורית או דינוזאור או מה שאתם רוצים. הכלל העולה מתוך כל זה הוא מה שכל גדולי המדע וכל הדורות אמרו: יש כאן סדר, סדר מופלא. אריסטו, שכזכור הוא לא היה בדיוק יודו ירא שמיים ירושלים, אבל גם הוא אמר אי אפשר להבין את כל הפלא הזה אם לא שיש פה איזושהי תבונה עליונה שמסדר את הכל, שמנהיגה את הכל. יש לו ויכוח עם הרמב״ם, יש השגחה כללית או השגחה פרטית, אבל ההבנה שכל העולם שלנו עם כל הפלאיות המרובה שיש בו, עם הסדר המופלא שיש בו, עם ההתפתחות, איך למרות כל ההסברים וכל המחשבות, איך הכל הופך לתוהו ובוהו, בסך הכל הכל מתקדם ויוצא מתוהו ובוהו לסדר יותר מעלה, גם במובן הטכנולוגי וגם במובן הערכי והמוסרי. כל זה שייך לפלאי ההנהגה האלוקית, ואם תרצו, זה מה שהרמב״ם אומר המסובב את הגלגל, כן? מי שקורא את הרמב״ם שלא ינסה לחפש פה מאחורי הקיר איזה מישהו שעומד ומסובב איזושהי גלגל, אלא הביטוי הזה של לסובב גלגל הוא שייך לכל מה שעכשיו הסברתי לכם, לעובדה שעולמנו הוא עולם דינמי, חי, מתקדם בכל המערכות שלו, של הדומם, של הצומח ושל החי. והפלא הזה שהעולם מתקדם ושומר על האיזונים ועל הקיום ועל ההתפתחות ועל הסדר המופלא ועל היופי ועל הגיוון ועל המרכזיות של האדם בתוך הסדר הזה, כל זה שייך לחיות האלוקית, כל זה שייך להנהגה האלוקית, וזהו בכלל האמונה שריבונו של עולם. איזה ריבונו של עולם? איזה קשר יש לנו עולם? מה אנחנו יודעים עליו? אנחנו יודעים עליו שהוא מקור כל היש. אבל מקור כל היש זה לא עוד שהוא פעם ברא את היש והלך לו. מקור כל היש פירושו של דבר שבכל רגע ורגע הוא מקור כל היש. היש הזה שהוא כל כך דבר נפלא, אדיר, זורם, חי, דינמי, האנרגיה שלו, החיות שבו, שדוחפת את כל זה, זה הכל בא מאלוקים. הידיעה הזאת, ושוב אומר את המילה הזאת, לפי הרמב״ם, הידיעה הזאת, זוהי מצוות האמונה. אני קורא את סעיבה, וידיעת דבר זה מצוות עשה שנאמר, אנוכי השם אלוקיך. אנוכי השם אלוקיך, אם כן, שימו לב, לפי הרמב״ם, זה לא רק שיש אלוקים, אלא שאלוקים הוא ימציא את כל הנמצאים והוא מחיה את כל הנמצאים והוא מנהיג את כל המציאות. זה נקרא יש אלוקים. כשאני אומר יש אלוקים, אני לא מחלק איזה ציונים לאיזשהו ישות נעלמה, אומר וואלה אני יודע שאתה קיים שם באיזשהו מקום. כשאומרים יש אלוקים, פירושו של דבר שאני מאמין שיש שם מצוי ראשון שהוא ימציא את כל הנמצאות והוא מקיים את כל הנמצאות והוא מנהיג את כל הנמצאות, והוא זה שגורם לכך שבכל רגע ורגע העולם שלנו נראה כל כך נפלא ויש בו כל כך הרבה חיים וחיות ודינמיקה, וכל הכוחות האדירים שפועלים סביבו נמצאים באיזון שמאפשר להמשיך להתקיים ולהתקדם. כל זה מבנה שריבונו של עולם הוא מקור כל היש, הוא מחיה את כל היש. וידעת היום ושבות אל לבביך כי השם הוא האלוקים. השמיים מער לארץ מתחת, אין עוד. הוא האלוקים. אם תרצו, אלוקים בגימטריה הטבע, כלומר, השם הוא מקיים את כל המציאות כולה בכל מערכותיה. השם אלוקי ישראל, שאנחנו מכירים אותו בתור השם המיוחד שלנו, הוא האלוקים. הוא מקור כל הנמצאים, הוא מקור כל הכוחות. המילה אלוקים בעברית, כן, זה מלשון, זה רבים של אל. אל זה כוח. אלוקים זה מקור כל הכוחות. וכשאני אומר השם הוא האלוקים, השם זה התואר, התואר העליון ביותר שבו הוא התגלה אלינו ביציאת מצרים ובמתן תורה. השם זה שם הוויה, י-ק-ו-ק, זה מקור ההתגלות האלוקית בנישים גלויים, בעשרת המכות, בקריאת ים סוף, ובירידה אל הר סיני לדבר עמנו פנים בפנים. ואנחנו מאמינים שהשם, זה שהתגלה אלינו, השם השם, הוא האלוקים. הוא מקור כל היש. הוא מקיים את כל היש. הוא מניע את כל המציאות. וידיעת דבר זה מצוות עשה, שנאמר, אנוכי השם אלוקיך. אנוכי, שזה ממתא את המעמד המופלא שזכינו לו בהר סיני, פנים בפנים דיבר השם לכם, אפשר היה לראות את המקסימום שאדם חי יכול לראות, להשיג, רואים את הקולות, התגלות אלוקית, במובן של דבר השם שמגיע אל אוזנינו, רואים את הקולות, ומתוך כך אנוכי, השם, אלוקיך. השם הוא אלוקיך. הוא מחיה את הכל, מניע את הכל. ברור? וידיעת דבר זה מצוות עשה שנאמר אנוכי השם אלוקיך, וכל המעלה על דעתו שיש שם אלוה אחר חוץ מזה, יש שם כוח במציאות, מאיזה סוג שהוא, שהוא איננו בא ממקור השם יתברך, שהוא איננו תלוי בהשם יתברך, עובר בלא תעשה, שנאמר לא יהיה לך אלוקים אחרים בפניי, וכופר בעיקר שזהו העיקר הגדול שהכל תלוי בו. ששת ההלכות הראשונות ברמב"ם, אם כן, זו הגדרת מצוות האמונה. מה התוכן שלה? במה צריך להאמין? וגם הידיעה שאמונה, זאת אומרת, וגם ההגדרה שידיעה זו, שאמונה זו ידיעה, זה ששת הפסקאות הראשונות. עכשיו, לפסקה זין ואילך, כן, אני אתן לך לשאול, אני אומר את המשפט, פסקה זין ואילך, הרמב"ם מוסיף כמה תנאים להבנה נכונה של הדבר שאמרנו עד עכשיו. אז זה בדיוק המילה עמיתת עמצו באה להדגיש שהמציאות שלו היא לא כמו המציאות שאנחנו רגעים לקרוא מציאות. בשבילנו זה מציאות, זה מציאות. אבל כשאתה מדבר על הקדוש ברוך הוא, אתה מדבר על עמיתת עם עצמו, על מציאות שהיא אמת. כי רק המציאות של הקדוש ברוך הוא היא אמת. השם אלוקיכם אמת. כשאני אומר אמת, זה מציאות שהיא בלתי תלויה בשום דבר אחר. המציאות שאנחנו מכירים זה רק גילוי רצונו. זה רק מציאות שתלויה בו. הוא האלוקים בשמיים, מעל לארץ מתחת, אין עוד מלבדו. הוא מחיה את הכל, הכל תלוי בו. המציאות האמיתית, שהיא ראויה לתור מציאות, בפני שהיא נמצאת בלי תלות בשום דבר אחר, זה רק השם. ולכן הרמב"ם משתמש בביטוי אמיתת עמצו, על שם הפסוק, והשם אלוקים אמת. ההסבר הזה מלי קצת פחות מפורט מופיע גם בספר המצוות במצווה הראשונה שהיא מצוות האמונה לפי הרמב"ם. עכשיו סעיף ז', אינו הזה הוא אחד הוא ואינו שניים ולא יותר על שניים אלא אחד, שאין כייחודו אחד מן האחדים הנמצאים בעולם, לא אחד כמישהו כולל אחדים הרבה, ולא אחד כגוף שנחלק למחלקות ולקצוות, אלא ייחוד שאין ייחוד אחר כמותו בעולם. מה זה השם אלוקינו השם אחד? המילה אחד אנחנו מכירים בהרבה אופנים אנושיים, והרמב״ם שעוסק הרבה מאוד בתיהור המושג האלוקי, הוא מנקה אותנו מהשיגים הללו. אחד זה לא אחד בניגוד לשתיים, זה הרי השם אלוקינו השם אחד זה משהו שהוא כולל את הכל ומקור הכל. זה לא אחד, זה ייחוד, זה מקור הכל. זה גם לא אחד במובן של הרכבה של הרבה דברים ביחד עד שהכל נהיה אחד, כי הקדוש ברוך הוא לא משהו שכולל את הכל, אלא הוא מקור הכל, הוא נשמת הכל, הוא שורש הכל. אז מילה אחד כמובן זה לא אחד ולא שניים, זה לא אחד שהוא כמו האחדים שבעולם, זה לא אחד כגוף שהוא נחלק למחלקות וקצוות, אלא ייחוד שאין ייחוד אחר כמותו בעולם. אילו היו אלוקות הרבה, היו גופים וגביעות, מפני שאין הנינים השרים ציוטם נפרדים זה מזה, אלא מאורות שירות וגופות וגביעות. ואילו היה יוצר גוף וגביעה, היה לו קץ ותכלית, שאי אפשר להיות גוף שאין לו קץ, וכל שיש לו גופו קץ ותכלית, יש לו כוחו קץ ותכלית. אבל אלוקינו ברוך שמו, אין לו כוחו, אין לו קץ, ואינו פוסק, שהרגלה סובב תמיד, אין כוחו כוח הגוף. הואיל ואינו גוף, לא יראו לו מאורעות גופות, כדי שלא נחלט ונפרד מאחר, לפיכך אפשר שיהיה לה אחד, וידיעה הדבר זה מצוות עשה, שנאמר השם אלוקינו, השם אחד.
כלומר אחד מיוחד?
אני אסביר תכף. אם כן, יש עוד מצווה. מצוות ייחוד השם. המצווה הראשונה שהזכיר הרמב״ם היא מצוות האמונה במציאות השם. המצווה השנייה שמזכיר הרמב״ם היא מצוות ייחוד השם, אחת מתרי"ג המצוות שנלמד מהפסוקים השם אלוקינו השם אחד. מה זה ייחוד השם? ייחוד השם זה, אומר הרמב״ם, זה להבין שהקדוש ברוך הוא אינו גוף ולא ישיגו משיגי הגוף. מה זה לא ישיגו משיגי הגוף? כן, זה לשון הרמב״ם בפרק חלק בי"ג העיקרים. משיגי הגוף, כלומר המאורעות והמקרים שקורים לגוף. על גוף אפשר לומר שהוא פה ולא שם, שהוא זז, שהוא עולה, שהוא יורד. זה לא שייך של הקדוש ברוך הוא, אין לו שום שייכות לגוף. הוא נמצא בכל מקום, כי הוא לא נמצא באף מקום, כי הוא בעצם מחיה את הכל, הוא מקיים את הכל, הוא שורש הכל. ולכן כל מה שמגביל את מציאותו לא שייך אליו. גוף זה דבר מוגבל, כי גוף אחד שונה מגוף שני בנפח, במשקל, במיקום, בזמן, בכל מיני פרמטרים של זמן ומקום, בכל מיני פרמטרים כמותיים, סופיים. אבל הקדוש ברוך הוא אינו גוף ולא ישיגו משיגי הגוף, כלומר לא יקרו לו מקרים גופניים, ולא שייך לייחס אליו שום תואר גופני. הרמב״ם בחלק הראשון של מורה נבוכים מסביר שכל מה שכתוב שהשם ירד והשם עלה, השם שמח והשם היה עצוב, הוא שלח את ידו, וזה אצבע אלוקים, זה הכל דיברה תורה כלשון בני אדם, זה הכל משלים. הרמב"ם מסביר כל פסוק, עובר על כל החומש מההתחלה ועד הסוף, ומסביר לנו את כל המושגים האלה באופן שלא יבלבלו אותנו חס ושלום להגשים את האלוהות. הרמב"ם מורה נבוכים כותב, יש דברים באמונה שלא כל אחד חייב לדעת אותם, ויש דברים שאי אפשר שיהיה אדם ישראל שלא ידע אותם, וזה אחד מהם. ומי שחושב שהקדוש ברוך הוא יש לו גוף, או שיכול לקרות לו כמקרה הגופות, שיכול להשתנות או לזוז או להתרגז או לעלות או לרדת, הוא עובד עבודה זרה בשכל. והרמב״ם פה קובע שזה מצוות עשה, להאמין שהשם אלוקינו הוא אחד. איך אפשר שהשם יהיה אחד? ומה זה אחד? כלומר, הוא מקור הכל, אין עוד מלבדו. כלומר, הוא אחד במובן הזה שהכל נמצא בו באחדות אחת. הכל כלול בו באחדות אחת. אני אומר לזה משל. כמו באדם הפרטי, יש נשמה ויש גוף, כן? הגוף יש בו חלוקה לאיברים. נשמת האדם אין בה חלוקה לאיברים. אבל אתם מבינים שנשמת האדם היא כוללת את כל רמח האיברים שעשה גידים של האדם. ולכן נשמת האדם מחייבת את האדם לקיים רמח מצוות עשה ושעשה מצוות לא תעשה. אבל הנשמה זה לא עצם רוחני שמורכב מ-248 חלקים. הנשמה זה מציאות רוחנית עליונה שהיא לא גופנית, והיא מופיעה בתוך האדם, ושם האדם הוא אחד. אחר כך האדם מתגלה בדיבור, בראייה, בהליכה, בהרבה מאוד פעולות שהאדם עושה. אבל איך שהאדם היא אחד? והאדם בסוף אישיות אחת. זה המשל, הנמשל. הנמשל הוא, אחר כך תראו שהוא לא מדויק, אחר כך נסביר למה הנמשל הזה הוא לא מדויק, הוא לא נכון, אבל קודם כל נשתמש בו. בעולם יש המון דברים, המון כוחות, המון המון תופעות. דומה וצומח וחי ומלאכים ושרפים ודורות ותקופות, זה הכל גילויים חלקיים. השורש של הכל, מה שממציא את הכל, מה שמחיה את הכל, מה שמוביל את הכל, זה נקודה אחת, זה השם שהוא אלוקינו. הוא אחד, השם שהוא מקור כל היש, שהוא מקור כל החיים, שמקור כל התקופות, שמקור כל הדורות, שמקור כל המציאות כולה בכל גווניה, הוא אחד. וכמובן שהנמשל שאמרתי עכשיו הוא לא מדויק. כי במשל, אצל האדם, אם אין גוף, אין, הנשמה מסתלקת. נשמה קצת תלויה בגוף. הקדוש ברוך הוא לא הנשמה של העולם. הקדוש ברוך הוא מקור נשמת העולם. הקדוש ברוך הוא גם את הנשמה של העולם הוא ברא. אתם מבינים? הקדוש ברוך הוא מעל כל העולם, מציאותו לא תלויה במציאות העולם. שלא כנשמת האדם, שהיא חלק מהאדם. הקדוש ברוך הוא לא חלק מהבריאה. הוא לפני כל הבריאה והוא אחרי כל הבריאה. אבל רצונו, נקרא לזה ככה, רצונו הוא מה שנחיה כל הזמן את הבריאה כולה, והוא נשמת הבריאה כולה, והוא רצונו אחד, ולכן השם אלוקינו השם אחד. ורצונו, רצון בגימטריה, זה שמו, ושם השם זה התורה, ששם גנוז כל הרצון האלוקי. ולכן אנחנו אומרים שהתורה היא נשמת ההוויה, כי אנוכי בגימטריה אנוכי, אנא, נפשי, כתבית, יהבי. כך אומר המדרש. אומר הקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוקיך, אני את עצמי כתבתי ונתתי. התורה היא האידאה האלוקית. התורה עם כל מה שיש בה זה גילוי רצון השם יתברך. הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו דרך התורה. והתורה כרצון השם יתברך, זו נשמת ההוויה כולה. היא מחיה את הכל, היא מקיימת את הכל. ואם ישראל לא מקבלים את התורה, חד ושלום, כל השמיים ואז חוזרים לתוהו ובוהו. יום השישי ויחו השמיים וארץ, השישי שכל מעשי שמיים וארץ היו רוטטים, עומדים על קרדיט, עד אותו יום השישי וב בסיוון שבו ניתנה תורה לישראל, שהיא נשמת ההוויה כולה, מופיעה בתוך ההוויה ונותנת לה את משמעותה, את ערכה, את חיותה, את גילוי רצון השם יתברך בה. אז מה זה השם אחד? זו הבנה שהשם זה לא אוסף של דברים, השם זה לא הגילים שלו, השם זה המקור האחד שהוא עומד ביסוד הכל, הוא מחיה את הכל, אבל הכל מופיע שם בצורה אחדותית שאין השכל שלנו יכול לתפוס, ובלבד שנדע ידיעה שאין שם שום פיצול ושום חלוקה ושום כוחות מנוגדים, ואין שם טוב ואין רע ואין שמחה ואין עצב ואין חושך ואין אור, כי במקור הכל אחד, באינסופיות האלוקית, שם מופיע הרצון האלוקי אחדותי, שלם, מלא, וכל חלוקי הכוחות שמופיעים בעולם זה מצד העולם. אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. האחדות האלוקית היא מתגלה בריבוי גווניה כאן. אם תרצו, כמו המשל של רבי סעדיה גאון בספר האמונות ודעות, כמו פנס, שבאמצע יש אור אחד, פנס, תקחו רגע פנס לוקס, כן? מכירים פנסי לוקס? יש זכוכית, אבל הזכוכית, תקחו למשל שהזכוכית במקום הזכוכיות שאתם מכירים, שימו שם משושה, שכל אחד מהצלעות של המשושה יהיה לו נגיד צבע אחר. אז מי שיעמוד מול הפנס הזה, מול הזכוכית האדומה, יראה אור אדום, ומי שיעמוד מול הזכוכית הירוקה הוא יראה אור ירוק, ומי שיראה מול הזכוכית הלבנה הוא יראה אור טבעי, וכך הלאה. אז האור האלוקי הוא מתגלה בעולם לפי הזכוכיות השונות, לפי הכלים השונים, והקדוש הוא יצר כלים שונים שדרכם מתגלה אור השם, אבל האור הוא אחד. כמו שהאור שמאיר בתוך הפנס לוקס הזה הוא אחד, למרות שמבחוץ רואים אותו בהרבה מאוד גוונים לפי ריבוי הזכוכיות שעטיפו אותו, כך ריבונו של עולם הוא חי העולמים, הוא מקור כל היש, וזה שבעולם יש ריבוי של הופעות ומצד הכלים השונים שבהם מתגלה האור העליון, אור התורה, רצון השם, אנוכי השם אלוקיך. ברור? זו המצווה השנייה, נכון? למדנו על מצוות האמונה במציאות השם, ולמדנו על מצוות ייחוד השם. ספר חיי אדם הוא כותב שאלה מצוות שאדם חייב לקיים אותם כל יום, כל היום. להאמין במציאות השם ולהאמין בייחוד השם, זו מצוות עשה שאפשר לקיים אותה 24 שעות ביממה. גם כשאדם ישן, אם הוא הולך לישון עם קריאת שמע על שפתיו, קם בבוקר ואומר מודה אני, אז גם השינה שלו היא חלק מהאמונה שהשם אחד, והוא מקיים את מזבחת את מצוות האמונה ואת מצוות ייחוד השם. כן? זה מסוג המצוות שאדם יכול לקיים אותם 24 שעות ביממה. הרי מפורש, אני אמשיך לקרוא בתורה ובנביאים, שאין הקדוש ברוך הוא גוף וגבייה, כי נאמר כי השם אלוקיכם. סליחה. כי השם הוא אלוקים בשמיים מעל על הארץ מתחת, והגוף לא יכול להיות בשני המקומות, אם הוא גם בשמיים מעל וגם על הארץ מתחת, אז הוא לא גוף. ונאמר כי לא ראיתם כל תמונה, ונאמר אל מי תדמיוני וישווה, והיא לא היה גוף, היה דומה לשאר גופים. כן? נשמרתם מאוד לנפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה. נכון? לא זוכרים, זה עכשיו מתחילים לשמרתם מאוד, או ישמרו, יש שם איזה ביטוי חריף, כן? ישמרו, לא ראיתם כל תמונה. אם כן, מהו שכתוב בתורה, ותחת רגליו כמעשה לבנת הסתיר, והלוחות כתובים באצבע אלוקים, יד השם, עיני השם, אוזני השם, וכיוצא בדברים אלו. כן, הדף נתפס הפוך? טוב, יש כאלה כבר שצריכו לתקן, טוב. הכל לפי דעתם של בני אדם הוא שאינם מכירים אל הגופו, דיברה תורה של השם לאדם, הכל כינויים הם. שלמה אם שלא דיברה חרבי וכי חרב יש לו קדוש וחרב ועוד אלא משל, והכל משל, היה דבר שנביא אחד אומר שראה קדוש הוא לבושי כתלה כשלג חיוור, ואחד ראה הוא חמוץ בגדים בוחרם, משה רבנו עצמה ראה לו כגיבור עושה מלחמה ובסיני כשליח ציבור עטוף, לומר שאין לו דמות ואין לו צורה אלא הכל במראה הנבואה ומחזה ואמיתת הדבר, אין דעתו של אדם מבין ולא יכולה להשיגו לחוקרו, וזה שנאמר כתוב החקר אלוקה תמצא אם את תחליט שדי תמצא. עכשיו שימו לב מהו זה שביקש משה רבנו להשיג שאמר עיני כבודך? כיוון שהתברר לנו מעל לכל ספק שאי אפשר לראות שום דבר אצל הקדוש ברוך הוא, כי אין לו גוף ואין לו מראה ואין לו צורה, אז מה זה שמשה רבנו ביקש לראות הראיני נא את כבודך? והרמב״ם ביקש לידע אמיתת המצאו של הקדוש ברוך הוא, עד שיהיה ידוע בליבו כמו ידיעת אחד מן האנשים שראה פניו ונחקקה צורתו בליבו, שנמצא אותו האיש נפרד בדעתו משאר האנשים. כך ביקש משה רבנו להיות מציאות הקדוש הוא נפרדת בליבו משאר הנמצאים, עד שידע אמיתת המצאו כאשר היא ישיבו הקדוש. אז מה רוצה משה רבנו? שימו לב, מצד אחד צריך להאמין מציאות השם ולהאמין ולדעת שמציאות השם נפרדת מכל שאר הנמצאים. איך אפשר לדעת את זה? הרי אתה מכיר את המציאות של כל הנמצאים. איך אתה יכול להשיג בשכל דבר שבעצם מחוץ לאופת הראייה של השכל? אני אשיג פה משהו. שימו לב דבר מאוד חשוב, הרב סעדיה גאון כבר אמר את זה לפני הרבה שנים, היום המדע המודרני מאשש את זה. הרב סעדיה גאון השתמש בביטוי הזה, החושים הם שורשי שאיבת המושכלות. כלומר כל השכל של האדם הוא בנוי על השגות החושיות, ובעצם כל השכל של האדם מתפתח על ידי ניסיון להבין את המשמעות של המפגשים החושיים. אין לאדם שכל שיכול להשיג דבר שהוא מחוץ לחושים. החושים הם שורשי שאיבת המושכלות, הם יוצרים את המושכלות הראשונות שעל גבם האדם בונה שכל לגבי שכל למסקנה לגבי שיהיה סכנה. אין שום גורם שמחוץ לחושים שפועל על השכל, השכל יכול לקלוט רק מה שקשור לחושים. השכל כולו בעצם זה ניתוח של מה שאתה רואה ושומע וחש ומשיג בחושים. אמרתי לכם פאפה, מזה נוצר המשחק, משחק ילדים שהאימהות קוראות לו אוניברסיטה. כן, אתם מכירים את האוניברסיטה? למה קוראים לזה אוניברסיטה? כי היום המדע המודרני טוען שתינוק ככל שהוא יצטרך יותר להתמודד עם מראות שונים, עם קולות שונים, עם תחושות שונות, אז מה עושה תינוק שם, מסכן, שוכב ככה בשעות בעריסה, בלי לקרוא, בלי לרוץ, בלי לשחק כדורסל, מה המסכן שם, שם אותה, הוא כל הזמן קולט מה שיש סביבו, מנסה להבין מה קורה סביבו. ככל שהוא יראה יותר מראות, ישמע יותר קולות, דברים משתנים, מתחלפים, יחוש, ירדע, אז הוא הוכיח ניסיון, וכל הזמן המוח שלו עובד בשביל להבין את מה שקורה. הוא לומד שיש דברים שהם, אם אני מושך כאן, אז יש צליל, אז זה מעניין אותו. אז אני לוקח לו כמה פעמים עד שהוא מבין שכשהוא מושך פה יש צליל, ואחר כך כשהוא מבין את זה אז הוא כבר יש לו הרבה שכל, הוא יודע שכשלוחצים קל יש צליל, וכשלוחצים קל יש מראה, וזה צליל מפחיד וזה צליל נעים. אז הילד הזה שעובד הרבה שעות עם השכל, השכל שלו מה שנקרא צובר שעות נוספות ומתפתח יותר מהר ויותר טוב, אז לכן קוראים לזה אוניברסיטה. אבל העיקרון שעומד מאחורי זה, זה שהחושים הם מפתחים את שכל האדם, והשכל האדם הוא יכול לייצר רק את הבנת ההשגות החושיות. אתם מבינים, חושים אצל תינוק זה רק ראייה וזהו. אחר כך יושבים מדענים ומנתחים על ידי ספקטרום של צבעים את הגלי קרינה קוסמית שמגיעים מכוכבי לכת במרחק של מיליוני שנות אור. הם לא רואים מה שקורים שם, הם כן רואים בעצם קרינה רדיו קוסמית, היא מגיעה ממרחק של אלפי או מיליוני שנות אור, וכשהיא נקלטת על פני הטלסקופ היא יוצרת ספקטרום של צבעים, והמוח האנושי מנתח שבעצם מה שאני רואה פה זה חומרים שונים. הצבע הזה הוא תוצאה של אנרגיה ברמה כזאת, והצבע הזה הוא תוצאה של אנרגיה ברמה כזאת, והצבע הזה אולי הוא תוצאה של מסה כזאת מסוג זה, וזה מסה מסוג זה. ברור? אבל בעצם הכל, מה הוא בנוי, כל השכל והמדע, מה הוא בנוי? ניתוח תפיסות חושיות. אבל מה שלא נקלט בחושים הוא מחוץ לאופק ההכרה. וכיוון שהקדוש הוא אין לו גוף ושום מקרה גופני לא יכול לקרות לו, ושום טלסקופ לא יכול לקרות לקלוט ממנו קרינה רדיואקטיבית, אז איך האדם יכול להשיג? בסדר, אמרתי בסרט שהמציאות שלו היא לא כמו המציאות שלנו, אבל מה היא כן? אמרתי פה רק דבר שלילי, הוא נמצא, אבל לא מציאות כזאת שאתה יכול להשיג אותה. אז מה כן? ביקש משה רבנו בנבואה, בנבואת השקטלר המהירה, להשיג משהו חיובי ממציאות השם, עד שיהיה לו ברור שמציאות השם היא משהו אחר ממציאות שער הנמצאים. הרי נראה את כבודיך, ביקש משה רבנו, זה כמו שפגשת פעם אדם, ראית את פניו ונחרטו בלבך, וכל פעם שתראה אותו תגיד, אוי, הנה זה הבן אדם הזה, אני מכיר אותו. כך שישיג את מציאות השם באופן שהוא יוכל להכיר את מציאות השם בעולם. והשיבו הקדוש ברוך הוא שאין כוח בדעת האדם החי שהוא מחובר מגוף הנפש להשיג אמיתת דבר זה על בוריו. והודיעו הקדוש ברוך הוא מה שלא ידע אדם לפניו ולא ידע לאחריו, גם לא ידע לאחריו, עד שהשיג מאמיתת אימצו של הקדוש ברוך הוא דבר שנפרד מלקדוש ברוך הוא בדעתו משאר הנמצאים, כמו שיפרד אחד מן האנשים שראה אחוריו והשיג כל גופו ומלבושיו בדעתו משאר גופי אנשים. ועל דבר זה רמז הכתוב ואמר, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. יש כוח באדם, לא כוח באדם, משה רבינו השיג בנבואת אספקלריה מאירה את מציאות השם. יש באדם איזשהו כוח נבואי, במשה רבינו יש איזשהו השגה נבואית שהיא לא השגה שכלית, שמכוחה מציאות השם התגלתה לפניו באופן חיובי, כלומר באופן כזה שהוא הכיר את מציאות השם כדבר שהוא שונה ממציאות כל הנפשיים. אבל גם זה לא באופן בהיר כמו מישהו שמכיר אדם מפניו, אלא כמו מישהו רואה אדם מאחוריו. אתם יודעים כמה פעמים אתם רואים איזשהו חבר מהגב ואתם מאססים קצת, כי מצד הגב קל לטעות, זה עוד לא ברור שזה הוא, אבל בכל זאת יש לכם איזשהו תביעות עין בגובה שלו, במוצקות שלו, בצבע השיער שלו, בצורת העורף שלו, בצורת האוזניים שלו, במבנה הגוף שלו, עם הגב שלו מחוטב, משולש, אורזה, צמוק, כל מיני פרמטרים כאלה שביחד, כן, אם תראו חבר טוב מאחורה, לפחות אם הוא יהיה בולט כמו ניצן למשל, תבחינו בו, תגידו, יכול תתבלבלו, יגידו, אולי זה יובל. אבל באופן כללי זה מה שהשיג משה רבים, לא ראיית פנים בפנים, כי לא יראני האדם וחי, אלא ראיית אחוריי. כאן כבר אנחנו מתקדמים עוד קצת.
הרב, איזה קדוש ברוך הוא מתקדמים של קדימה, אחורה, מתקדמים?
אוש, אשר. אני חוזר שוב למה שאמרתי. השאלה שלך היא לא מן העניין. אני שמח שאתה שואל, אבל תקשיב. לא אמרתי שיש את הקדוש ברוך הוא פנים ואחור. למשל כזה. אם אני מכיר מישהו מפניו, כן, אם אני אראה אותך מהפנים שלך, אני אף פעם לא יכול לטעות ולהגיד עליך שם אחר. כי בראייה הפנים הראייה היא ודאית, ברורה, חד משמעית. אבל אם אני אראה אותך מאחוריך, אז אני יכול לא לטעות במישהו דומה לך, נכון? אף על פי שבכל זאת אתה נבדל מהרבה אנשים אחרים שהם יותר נמוכים, כך יותר גבוהים, כך יותר חווים, כך יותר שמוכים לך, נכון? אז ראית את פניי, לא תוכל לראות את פניי, ראית את אחוריי ופניי לא יראו, מסביר הקדוש, מסביר הרמב"ם. ודאי שאין הקדוש הוא לא פנים ולא אחור, אלא זה משל שבו דיברה התורה כלשון לאדם. המשל אומר ככה: לא תוכל לראות את מציאותי כדרך שאתה רואה פנים של מישהו, כלומר בריאה ברורה. אתה תוכל לראות את מציאותי כמו שאתה מכיר מישהו מאחוריו. ואחוריי, ראית את אחוריי, אין הכוונה את האחוריים שלי, כי כמו שאמרת לקדוש כהן לא אחוריי ולא קדימה, אלא ראית אותי ראיית אחוריים. מה זה ראיית אחוריים? זה ראייה שהיא מבדילה בין אדם למישהו אחר כמו שהיית רואה אותו מאחורה. אבל לראות את מציאות השם ברמה כל כך בהירה כמו שמבדילה אצל בן אדם ראיית פנים לעומת מישהו אחר, זה אי אפשר, אפילו לא משה רבינו. עכשיו תשים לי לב.
מה תאוש הנדרה שחזל אומרים שהוא הראה לו קשר קיים
שלנו? טוב, נדבר על זה. עכשיו שלא נתבלבל, זה משה רבנו. והרמב״ם כותב שלא השיג הסקה זו מעולם לא אדם לפניו, אפילו לא אברהם אבינו, ולא אדם לאחריו, גם לא ישעיהו נביא, גם לא רבי שמעון בר יוחאי. לא ראה זאת אדם לא לפניו ולא אחריו. אנחנו אפילו להבין את המושג של מציאות השם לא יכולים לקלוט את זה במובן החיובי, אפילו לא ברמה של ראיית אחוריי. עכשיו, אז איך אנחנו יודעים את מציאות השם? יש ידיעות שאדם יכול להגיע להשגתם גם מבלי שהוא ראה אותם אף פעם, מבלי שהוא יודע להגדיר אותם במובן החיובי, אבל הוא יודע על מציאותם. תראו, אפשר במובן מסוים, שוב רק בדרך משל, לומר את הדברים כך. אתם יודעים שהיום במעבדות מחקר מגלים כוכבים ושמחות וגלקסיות שלמות במרחקים כאלה שאין שום מכשיר שיכול לראות אותה. הטלסקופים הכי גדולים, האלקטרונים, הטלסקופים הכי משוכללים של האבל, של החללית, כן, טלסקופ האבל, שמרחש שם בחלל, הם לא יכולים להשיג. אבל מדענים יודעים על מציאותם כתוצאה מכל מיני חישובים מתמטיים. אתם יודעים מה? אתן לכם דוגמה קרובה. זה אולי כן למדתם את ספר, פחות אלה שלמדו 5 יחידות פיזיקה. אתם יודעים שכאשר הגיעו למסקנה על כוכבי הלכת סביב השמש, הטלסקופים יכלו לזהות את נוגה, את מאדים, את שבתא, את צדק, אבל את פלוטון ונפטון שום טלסקופ לא יכול לקלוט. היום יש פה טלסקופים שקולטים אותם, אבל בהתחלה לא, אי אפשר לקלוט אותם. אבל שימו לב, ראו שכוכבי הלכת שנמצאים הם לא נעים במסלולים ההגיוניים, וברור שהם נעים במין מסלולים כאלה כתוצאה מהפעלת כוח כבידה של משות אחרות. אחד התגליות היפות שהיה בפיזיקה, שקם מדען ואמר, יש כוכב לכת במסה זו וזו, שנע בציר זה וזה, אף על פי שלא רואים אותו, בטוח שהוא נמצא שם, ובטוח שיש לו מסה כך וכך. איך אני יודע את זה? כי אחרת לא מובן המסלול של הכוכב לכת שיותר קרוב לנו. כשאני מחשב את ההשפעה של השמש על הכוכב הזה, וההשפעה של כל כוכבי הלכת על הכוכב, על הכוכב לכת האחרון הזה, הייתי צריך להגיע לתוצאות אחרות. זה שאני מגיע למה שאני רואה, זה לא מובן על פי כל הדברים שאני רואה. מוכרח להיות עוד גורם שמשפיע עליו, ולדעתי זה כוכב לכת נוסף. הוא אמר את זה, ואחרי כמה שנים שחילו את הטלסקופים, וגילו כוכב לכת בדיוק במסלול שהוא אמר, עם מסה מאוד מאוד דומה למה שהוא אמר. עכשיו, מה פירוש הדבר? שאדם בשכלו יכול להסיק על קיום דבר, למרות שהוא לא רואה אותו ולא קולט אותו בישירו, אבל הוא כן קולט אותו. איך הוא כן קולט אותו? הוא רואה את השפעותיו. ונדמה לי שכך מסביר הרב קוק, ואם אני טועה אז זה מישהו אחר, את המדרש, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. כלומר, ראיית פנים זה הכרת העצמיות. כשאני רואה אדם מפניו, אני מכיר אותו. כשאני רואה אדם מאחוריו, הכוונה היא, אני מכיר את פעולותיו. ההבחנה בין ראיית פנים לראיית אחוריי, יש מי שמסביר את זה לא כמו הרמב״ם, אלא במובן הזה, שראיית פנים זה הכרת מציאות השם מצד עצמה. זה לא יראה לי אדם וחי, בעולם הזה אי אפשר להשיג את זה. אבל, וראית את אחוריי פירושו של דבר שאפשר להכיר את הפעולות שהשם עושה בעולם. איך שהוא בורא את העולם, איך שהוא מנהיג את העולם, איך שהוא נותן תורה, את כל מה שנובע מהשם. כלומר, כשהרמב"ם אומר לדעת שיש שם מצוי ראשון, אז הרמב"ם אומר לדעת במובן של אמונה. הרמב"ם קורא מצוות האמונה לדעת. אבל הידיעה הזאת היא לא מסוג הידיעות שאנחנו רגילים לדעת. כל הידיעות שאנחנו יודעים בדרך כלל זה ידיעות חושיות. כלומר, ידיעות שמסתמכות על ראיות ועל מופתים ועל הופעות ממש חושיות. וכיוון שהקדוש הוא אינו גוף ולא סיגור מסוגי הגוף, הדרך שלנו לדעת הקדוש הוא זה דרך אחוריו, כלומר דרך פעולותיו, דרך זה איכשהו מתגלה בבריאת העולם, בהנהגת העולם, בהנהגת ההיסטוריה, בהנהגת עם ישראל, בהשגחה הפרטית, בכל הופעותיו פה בעולם. ואת זה צריך להגיע למצב כזה, דרך התבוננות לדעת שיש שם מצוי ראשון, שאני לא יכול להשיג את מציאותו, כי למעלה מכל מה שאדם יכול להשיג, אבל אני יכול לדעת שהיא קיימת. איך אני יכול לדעת שהיא קיימת? על ידי שאני רואה את כל הנמצאים, על ידי שאני רואה את כל פעולותיו, וראית את אחורה. בניי לא יראו. מה? זה יותר חלש במובן שזה לא ראייה חושית, אבל אפשר להגיע לוודאות גם בדרך זו. אתה רוצה, אני אתן לך עוד דוגמה. המשל של הקוזר. הקוזר מביא למשל מאוד יפה. כן, כולכם בטח כבר מכירים את זה. המשל של מלך הודו. נכון? אדם יודע בוודאות על מציאותו של מלך הודו, למרות שהוא מעולם לא ראה אותו. אבל לא רק שהוא יודע על מציאותו, הוא גם יודע תכונותיו, הוא יודע על הנהגותיו, הוא יודע הרבה מאוד דברים עליו. למרות שמעולם הוא לא ראה אותו. למה? מפני שבסופו של דבר הוא כל הזמן רואה את השפעותיו בעולם. משה סולל דרך לדעת את השם. נכון, הידיעה של משה היא הידיעה הגדולה ביותר, הוא יודע את זה דרך התורה. התורה זה האפיק היותר עליון לדעת את מי שנתן את התורה. כלומר, אני אומר תמיד ככה, הדיבור זה האמצעי הכי טוב להכיר את המדבר. לכן לבניית מחזור ואלי הגורם הכי חשוב זה הרעיון, לשמוע את הבן אדם לדבר. אנשים חושבים, מכינים הרבה תשובות מראש, כן, מתייצים אחד שני מה הוא שאל אותך, איך להגיד כאלה תשובות שהוא זה, חושבים שאם הם ימציאו תשובות יותר טובות אז יש להם סיכוי יותר טוב להתקבל, אבל זה לא משנה איזה תשובה אנשים נתנו. מה שמשנה זה להכיר את הבן אדם, כי דרך הדיבור של הבן אדם מכירים את הבן אדם. במובן הזה, דרך התורה אנחנו מכירים את ריבונו של עולם. והאפיק הזה, להבדיל, כן? אבל נגיד, פה במשל, אני חושב שהדרך הכי טובה להכיר בן אדם זה לשמוע אותו מדבר, ובפרט אם אתה זוכה לשמוע אותו דיבור פנימי, כנה, ישר, שהוא מספר לך את כל מה שהוא רוצה בחיים, והדרך הכי טובה להכיר אותו. הנה הקדוש ברוך הוא בגילוי לב הוא אמר לנו את כל מה שהוא רוצה. אנה נפשי כתביתי אבי, כביכול אני את עצמי, את רצוני, את חוכמתי כתבתי ונתתי לכם. זה הביטוי האותנטי ביותר להכיר את השם, לדעת את השם. לכן משה רבינו ידע את השם בתכלית הידיעה יותר גדולה שאדם יכול לדעת, כי כיוון שהוא מקור כל התורה כולה וכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש נאמר למשה בסיני, אז משה שמע את הדיבור האלוקי במובן היותר עליון כולל ומקיף שלו, ולכן הוא ידע את השם ידיעה שאין למעלה ממנה. וכל אחד מאיתנו הוא צריך לדעת את השם כפי כוחו. מה בעצם אני רוצה לומר? שאפילו הרמב״ם שמדבר על מצוות אמונה, מה זה מצוות אמונה? ידיעה. אבל בואו לא נתבלבל, הידיעה שהרמב״ם מדבר עליה היא במפורש לא ידיעה מדעית, כלומר ידיעה שהיא כל כולה בנויה על ניתוח ממצאים חושיים, היא ידיעה שהיא מכוונת להפגיש את האדם עם משהו שהוא מעל הגוף, מעל הזמן, מעל המקום, הוא מקור כל היש, מציאות שאפילו משה רבינו ידע לקלוט אותה במובן העצמי של מציאותה, עד כמה מציאותה נבדלת משאר הנמצאים, ברמה של ראית את אחוריי, ואנחנו הקטנים עוד פחות מזה, ובכל זאת לדעת שיש שם מצוי ראשון שימציא את כל הנמצאים, וכל הנמצאים אינם נמצאים אלא מאמיתת ממצאו, והוא אחד ואין לו גוף ואין לו משיגי הגוף, זה יש בכוחו של כל אחד מאיתנו לדעת. רמת הידיעה, בהירות הידיעה, זה כבר הרבה מדרגות שמתחלפות לאחד לשני. נסיים רק את הדברים האלה. הרמב״ם מוסיף פה כמה עוד שתי הלכות שבאות לטהר את המושג האלוקי, וכיוון שנתברר שאינו גוף ולא ישיגו, כיוון שאינו גוף וגביעה, התברר שלא יערה לו אחד מאורעות הגופות, לא חיבור ולא פירוד, לא מקום ולא מידה, לא עלייה ולא ירידה, לא ימין ולא שמאל, לא פנים ולא אחור, לא ישיבה ולא עמידה, ולא מצוי בזמן שאינו ראשית ואחרית מניין שנים, ואינו משתנה שאין לו דבר שיגרום לו שינוי, כי הכל בא ממנו ושום דבר לא יכול לשנות אותו, ואין לו לא מוות ולא חיים כחיי הגוף החי, לא שכלות ולא חוכמה כחוכמת האיש החכם, לא שינה ולא עקיצה, לא כעס ולא שחוק, לא שמחה ולא עצבות, ולא שתיקה ולא דיבור כדיבור בני אדם. וכך אמרו חכמים, אין למעלה לא ישיבה ולא עמידה ולא עורף ולא איפול. הואיל בדבר כן, כל הדברים הללו וכיוצא בהם שנאמרו בתורה ובדברי הנביאים, הכל משל ומליציים, כמו שנאמר יושב בשמיים ישחק, כי עשוני באבליהם כאשר שש השם וכיוצא בהם, על הכל אמור חמים דיברה תורת לשום לדם. וכן אומר, האותי הם מכיסים, הרי אומר אני השם לא שניתי, ואילו היה פעם כועס ופעם שמח, אם כן היה משתנה. כל הדברים אליהם ינסים אל הגופים האפלים השפנים שוכנה בתי חומר אשר באפר יסודם, אבל הוא ברוך הוא יתברך ומתרומם על כל זה. שתי הסעיפים הללו שהקראתי עכשיו נראות, זה התוכן של 70 פרקים בחלק הראשון של מורה הנבוכים. ב-70 הפרקים האלה עובר הרמב״ם שם על עשרות רבות של דוגמאות בתנ״ך, ומסביר כל דוגמה ודוגמה מה הנמשל האמור בה, ומשחרר אותנו מהראייה המגשימה. אני רוצה להמשיך אתכם רק עוד שתי הלכות. האל הנכבד והנורא הזה מצווה לאהבו ולראה אותו, שנאמר ואהבת את השם אלוקיך ונאמר את השם אלוקיך תירא. לא ניכנס עכשיו להרחבה של שתי המצוות הללו, אחרי שיודעים את מציאות השם, וחלק מידיעת מציאות השם זה לדעת שהשם אחד, וזו מצווה בפני עצמה, השם אחד, ובתוך השם אחד הרמב״ם מסביר ממילא אינו גוף ולא השיגור משיגי הגוף, ואף אחד מהתיאורים והתארים שייכים לגוף לא שייכים אליו. הוסיף הרמב״ם שני מצוות, אהבת השם ויראת השם. והולך ומוסיף הרמב״ם, ואך היא הדרך לאהבתו ויראתו, בשעה שהתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, ויראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאבד אהבה גדולה לדע השם הגדול. הרמב״ם רואה את ההתבוננות בבריאה כאפיק מרכזי להגיע לאהבת השם וליראתו. מאוד מעניין, הרמב״ם לא אומר את זה מקודם שהוא מדבר על מציאות השם, כי מציאות השם זה דבר הרבה יותר פשוט. כל מי שמתבונן בהתבוננות הכי פשטנית בבריאה רואה מה רבו מעשיך השם, מה גדלו מעשיך השם, רואה את כל פני הבריאה. אז הוא מבין, כמו שאומר אברהם אבינו, אין בירה בלא מלך, אין סדר בלא מסדר. על זה עוד לא כותב הרמב״ם את הצורך לחקור בבריאה, כי זה דבר פשוט, מיידי. זה דבר שעוד לפני כל המחקרים הגדולים. אתם יודעים, יש משל נפלא בספרי בעל חובות הלבבות, בספר חובת הלבבות בשער האיחוד, משל של הכסף דיו. אתם מכירים את זה? פעם אחת נפל מהשולחן כסף דיו, ובדיוק היה לה רצפה איך זה נקרא? פלקטים, בריסטונים, כן? אז הדיו נשפח על הבריסטונים, ואתה יודעים, מתפזר כזה בכל מיני שבילים. עכשיו תארו לעצמכם שאני אעשה ניסיון ואני אזרוק כסף דיו על הבריסטונים 9,532 פעמים. מסתבר שבאחת הפעמים, במקרה, הצורות המשונות האלה של ה... זהו, לא יכול להיות שאיזה שביל דיו יצא נגיד צורה של אות? יכול להיות, פעם אחת, במקרה, השביל דיו הזה יצא צורה של אות. עכשיו אני אקח פעם שנייה ואני אזרוק את הכסת הזאת 9,732 פעמים בחזקת 10. כל כך הרבה פעמים, שיכול להיות שבתוך כל כך הרבה פעמים, אחת מהמקרים, שבילי דיו, הם ייצרו לא סתם אות, אלא ייצרו מילה. מילה. יהיו שם 3-4 אותיות, שיהיו אחד ליד השני, ותקרא, יש לך מילה. עכשיו אני אעשה ניסיון נוסף. אני אקח את הכסף דיו ואזרוק אותה 7,932 פעמים בחזקת 1,000, תשומה לחשבון כמה זה, ואז באחת הפעמים לא יכול להיות שלא יצא, שיצאו כמה מילים. אם אני לא אתייאש להמשיך לזרוק את הכסף דיו 7,932 פעמים בחזקת 7,932 בחזקת 7,932 פעמים, לא יכול להיות שפעם אחת במקרה לא יצא שהשבילי דיו הזה הם ייצרו כמה משפטים שיהוו שיר מקסים. נכון? מקרה. מה, מה אתה אומר?
לא,
לא, לא יכול. תורת הסטטיסטיקה אומרת שהסיכוי שזה יקרה שווה 0 בחזקת 7,932 פעמים. כמה זה 0 בחזקת 7,932 פעמים? כמה זה 0 כפול 0 כפול 0 כפול 0 7,932
פעמים? לא, משהו בחזקת 0 זה
טכנולוגי רענן המתפקעים מצחוק. זה אפס, תרסו, זה אפס בריבוע. לא יכול להיות, לא יכול להיות שיהיה שיר במקרה. בשביל שיהיה שיר צריך מישהו, צריך משורר שיחשוב על רעיון. לא יכול להיות בשום מקריות שבעולם שיסתדר במקרה אותיות, שיוצרו מילים, שיוצרו משפטים, שיוצרים תוכן נעלה, תוכן נוצר על ידי המוח האנושי. שום מקריות לא יוצרת תוכן. אין דבר כזה. גם אם אני זרוק את הכסת הדיו, אין סוף פעמים, לעולם ואף פעם, לא ייווצר שם שיר בעל תוכן. יש היום אמנות מודרנית שעושים את זה ככה, זה מאוד. כל פעם, אם אתה זורק כסת שחורה, תמונה ב-3,000 דולר. אתה זורק כסף אדומה ושחורה וכחולה ביחד, פחות 10,000 דולר, אומנות מודרנית. אבל שיר אמיתי לא יכול להיווצר אם אין משורר, לא יעזור שום דבר. לכן אריסטו אמר על אפיקור שהוא טיפש. כי להגיד שהעולם הזה הוא מקרי, זה אידיוטי. לכן אברהם אבינו הסתכל עליו ואמר, אין בירה בלא מלך, אין שיר בלא משורר. לכן כשקפלר כתב את חוקי קפלר, מה זה חוקי קפלר? החוקים שמתארים את תנועת כוכבי הלכת סביב השמש, זה היה הניסוח המתמטי הראשון של המהפכה הקופרניקאית, אז הוא סיים את החיבור וכתב ככה: מודה אני לפניך, השם אלוקיי, שזיכית אותי להקשיב למנגינה הנפלאה של הסימפוניה האלוקית שבנית בעולם. אתם יודעים, אחד הדברים הנפלאים בהתפתחות המדע, שרוב המדענים הגדולים, כשהם מסבירים את הגילויים שלהם, מסתבר שמאחורי הגילויים שלהם עומד הנחת היסוד, שהעולם הוא הרמוני, שהעולם הוא סודר, שהעולם הוא שיטתי. אין שום סיבה להניח הנחה כזאת כאקסיומה, אם לא מצד האמונה שיש מישהו שסידר את זה באופן שיטתי. איינשטיין כותב שכל הגילוי שלו, M שווה C בריבוע, היה רק בגלל סיבה אחת. הוא היה בטוח שיש הסדר פשטני שמאחד את התופעות. כשפרסם קפלר את הנוסחאות שלו, אמר מלך ספרד, קפלר הציל את אלוקים. למה? כי התיאוריה של תלמי לפני כן הצירה, אם אתם מכירים, הרבה בצלים, על כל בצל יש כמה כוכבים, ותנועה מאוד מאוד מסובכת שיש לה בערך 7,932 יוצאים מן הכלל, ומי שרצה ללמוד אסטרונומיה היה צריך ללמוד אין סוף כללים, ואחרי האין סוף כללים שהוא למד, הוא עוד למד מאות יוצאים מן הכלל, בלגן כזה חבל על הזמן. יום אחד קם קופרניקוס, אמר רגע רגע התבלבלתם, קם קפלר ושלוש חוקים הסביר את כל תנועת כוכבי הלכת. למה? יש סדר רבותיי, העולם הוא לא בלגן. רוב גדולי המדענים בעולם שהסתכלו על העולם אמרו, וואי איזה עולם מסודר, שיטתי, הגיוני, אפשר בצורה הגיונית להבין מה שיש בעולם. קראתי פעם מאמר ארוך של פרופסור הוגו ברגמן, שטוען, נדמה לי שהוא כתב את זה, אין שום הוכחה מדעית לאקסיומה הזה שהעולם הוא מסודר. אבל כל המדע המודרני עובד לפי הנחות היסוד הללו, והנחות היסוד הללו בעצם הם אמונה. האמונה של האדם שהפלא הזה סביבו יש לו מקור. אז עצם ההכרה במציאות השם, הרמב״ם לוקח את זה כדבר ברור. אבל אהבת השם ויראת השם, זה כבר כשאתה רואה את היופי, את העוצמה, את החיוניות, לא רק עצם מציאות העולם, לא רק עצם העובדה שהעולם מסודר, אלא שאתה רואה את הפלאים ואת היופי ואת העוצמה, אז אתה גם בא לאהוב את מי שאמר והיה העולם. וכך כותב הרמב״ם, ואף ידך לאהבתו ויראתו, בשעה שהתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתהווה תאווה גדולה לידע השם הגדול, כמו שאמר דוד סמן השיר אלוקים ערכי. וכשמחשב בדברים האלו עצמן, מיד הוא נרתע לאחוריו ויבחד, יודע שבריאה קטנה שפלה אפלה, אומר בדעת קלה נמתה לפני דמים דעים, מול הגודל האלוקי. כן, אדם מגיע ליראת השם, מי אני מול כל העוצמה הזאת, מול כל הגודל, מול כל החוכמה הזאת. כמו שאמר דוד, כי ראה שמך מסץ ביותך מה אנוש כי תזכרנו. ולפי הדברים האלה אני מברר כללים מעשה ריבון עלמים, כדי שהוא פתח למבין לאהוב את השם, כמו שאמרו חמי עניין אהבה, שמתוך כך אתה מכיר את מי שהיה העולם. אם כן, הרמב״ם בהלכות יסודי התורה פרק שני ושלישי מתחיל לכתוב את הידיעות והבנת הפלאים של סדרי הנהגת העולם, לפי כמובן דורו. יש שם את הפיזיקה, את המדע, כמו שהיה ידוע בדורו. הרבה דברים השתנו מאז, אבל גם מה שהיה ידוע בדורו היה מספיק בשביל לראות את הפלאיות, את החוכמה, את ההיגיון, את הסדר, את השיטתיות, את היופי של הכל. ולכן הוא אמר שההתבוננות בעולם היא אחד הצינורות המרכזיים להגיע לאהבת השם ויראתו, אבל בכל שכן להגיע להכרה למציאות השם. עד כאן שיעור א', בעזרת השם.